טוב, נמשיכה בדפים או בספר שאתם רוצים, נמצאים במבט עמוד א', במבט, בדפים, למי שמחזיק את הדפים זה במבט ובאור הדבר, למי שמחזיק את הספרים, כיוון שבמועדים א' יש לנו קצת יותר ספרים, שין קפה. שין קפה, והיום ברשותכם, אני רוצה אחרי זה בנים. סיידר, אז ממש ללא שום הקדמה, רק משפט פתיחה, כי אנחנו נכנסים ככה לימים הקרובים. לסוגיה מאוד מאוד מעניינת של האותיות. נגיע אליה עוד מעט, נגיע איך אנחנו מגיעים אליה. נזכיר, אנחנו במאמר שעוסק בנר חנוכה משמאל. עוד לא מגענו בכלל במושג נר חנוכה משמאל, רק הבנו שהעניין של נר חנוכה בא לדבר על מה שקרה בעצם בחנוכה, שהוא לא שהיוונים ביקשו להשכיח את חוכמת התורה, אלא את אור התורה. זה קוד, שכדי לפרק אותו, דיברנו בפרקים עד עכשיו על המושגים של חומר וצורה, ואמרנו יסוד מאוד מאוד ראשוני, לאט לאט ניכנס לדודי, אמרנו שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשני אופנים, בדיבור וברצון. בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוקים, נכון? בדבר השם שמיים נעשו, וברצון. ואלוקינו בשמיים כל אשר חפץ עשה. נכון? הסברנו שחומר וצורה, החומר הוא מה שבא מהדיבור, והצורה היא מה שבא מהרצון. לכן, בכל דבר בעולם, יש חומר שמוריד אותו למטה, בסדר? בעברית אחרת, מבורך. בעברית אחרת, חומר ש... חומר ש... שהופך אותו בעיני עצמו ליש ודבר נפרד בפני עצמו, זה עצם הבריאה. הבריאה היא ליצור יש שרואה את עצמו כיש בפני עצמו, אחרת אין טעם לעולם. אני קיים ואתה קיים. ואנחנו כאילו מתעלמים לשנייה מהאין עוד מלבדו. ובתוך החומר, בו עצמו יש צורה. והצורה היא הציור שלו, הרצון שלו. הציור הזה הוא מייצר את הקשרים שלו במראה ובשטח. השמיים הם לא רק אש ומים, זה החומר. איך הוא מתהווה? אלא הם... מה שמוציא את הגשם, ומה שקישרו עם הארץ הוא X, ומערכת היחסים בינם לבין כל המציאות, ובעיקר לענייננו, הצורה היא גם זו שנותנת לכל חומר, בתוך תוכיותו, מתחת לכל הקליפות, את הרצון תמיד לקמוע למקור. כלומר, להילחם בחומר. יש בכל דבר חומר, שבא מהבריאה בדיבור, בצורה שבאה מהרצון. מי שלא יודע טוב עברית היה אומר מהבריאה ברצון. אבל הבריאה ברצון זה תרתי דסתרי, כי בריאה זה חומר. בריאה זה התהוות יש מאין. לברר. זה היה חלק א'. חלק ב', אמר האדמו"ר הזקן, שנר מצווה ותורה אור, נר מצווה זה כל מיני מושגים שאנחנו מכניסים לסיר כדי להגיע בסוף לרעיון של המלחמה האמיתית של ישראל וירדן. של שם ויפת, של חנוכה, של אור תורה. זה יגיע בפרק האחרון של המאמר. Please wait. אנחנו בהקדמות שכל אחת עולם נפלא בפני עצמי. חלק השני שבו התחלנו, לא אתמול, שלשום, לא למדתי. אמר התניא שנר מצווה ותורה אור. אומר שאור התורה, כלומר התגלות האור אין סוף שבתורה, יכול להתגלות למטה רק על ידי שאני קודם כל מפנה את הלמטה. מזכך את הגשמי, מסיר את ההסתרים, את הישות. זה עניין של העבודה מלמטה. דומה מאוד להתערות הדילטטה, תליה מינטה. כך סיכמנו את הדברים. זה בערך בהתערות הדילטטה, תליה מינטה. כלומר, לא שהנר מצווה, כאילו השאלה ששאל התניא הייתה, צריך היה לפתוח בתורה אור, ונר מצווה. הרי תורה אור זה מלמעלה, זה ההיפוך, האור. האור. והנר הוא הלמטה. כמו שהתורה היא הבסיס למצוות, ולא הפוך. אבל הפסוק הולך הפוך. המצווה היא כאילו ההתחלה שמביאה את האור למציאות. שלב א' אמר התניא, כן. הכוונה היא שבלי התערות הדילטטה, שמפנה את השטח, האור האינסופי ייתקע בגללך. כלומר, אתה חייב לזכך, לפנות את השטח, ופינו את היכליך, והדליקו. כלומר, אתה חייב לפנות את השטח, ולזה הוא קרא לטעום מר למתוק, זוכרים, דיברנו על זה שלשום, ואז להפך חשוך לנהור. השלב הזה עכשיו, בפרק שלפנינו, בא האדמו"ר הזקן להעביר אותנו לשלב הרבה יותר גדול. טענתו היא שאם הכתוב המשיל, את המצווה לנר, ואת התורה לאור, וסדר הדברים הוא נר מצווה ותורה אור, זה ישמע מוזר מאוד מה שאנחנו נטען עכשיו בהתחלה, אז הכוונה היא הפוכה. לא רק שבהתערות הדילטטה תליה מילטה, אלא שהמצוות הם המקור, ולא הפוך. זה מחייב הבנה, כי הרי ההיגיון הוא שהתורה היא המקור למצוות. הוא אומר, לא. המצוות הן המקור לתורה. הנר הוא המקור לאור. ולא הפוך. כלומר, לא רק בהתערות הדילטטה אתה מפנה את האפשרות של האור להתגלות, שזה החלק שהגענו עד היום, אלא שהנר הוא מקור האור והמצוות הן מקור התורה. זה נשמע הפוך לגמרי מההיגיון שלה. כשאני רוצה להבין מצווה, אני פותח את התורה ורואה מה כתוב במצווה. יש לי אינדקס, וכתוב מצווה X, מצווה Y, מצווה B. נכון? בא האדמו"ר הזקן עכשיו ועושה מהפכה. ואומר לנו, חבר'ה, הפוך. הנר, בסדר? באתי שאלה בסוף, אז זה התערות הדלתת התליה מילתה? אמרתי, בינתיים. עכשיו רק מתחילים. התניא הולך עכשיו לעולם חדש, שכדאי להיכנס אליו ככה לאט לאט, והיום ניכנס לחלק הראשון שלו. והוא רוצה לדבר על, כבר אמרנו כמה פעמים בתוך הדברים, שכשהתניא מדבר על אור תורה, זה לא חוכמת התורה. יש חוכמת התורה ויש אור התורה. זה כבר אמרנו כמה פעמים. חוכמה היא עצמה אגב בריאה. היא תחילת ההשתלשלות. אור פירושו אור, פירושו האור האינסופי. החוכמה, התורה היא אותה אור כסלמה. אותה אור כסלמה. כלומר, בעצם הפסוק הזה הוא מעטה של אור אינסוף. אתה מבין אותו באופן סופי, אלמלא היית מבין אותו, אין לו טעם. דע לך תמיד רק סלמה של האור האינסופי. אתה רוצה לדעת למה התורה היא נצחית? כי היא בסך הכל אור אינסוף שמתגלה. כשאתה רואה, זה את הסלמה. וטוב שכך, כך אתה צריך לראות. עכשיו אומר התניה, שלתורה יש אותיות, אותיות וחוכמה. והוא נכנס למושג האותיות. התניה עשה כמה פעמים באותיות, בתניה, בכמה מקומות, ובמאמר הזה הוא נכנס בנחת למושג האותיות. על פיו, אותיות התורה, שמשולות אגב לנר מצווה, הן המקור של החוכמה ולא הפוך. נשמע לנו מאוד מוזר, אנחנו נלך עם זה מההתחלה וננסה להבין את הדברים. קודם כל ברשותכם, בוא נקרא ככה קצת הרבה. נקרא. ניכנס למושגים. בהמשך אגב את חלוקת היסוד הידועה של נפש, רוח, נשמה, חיה, חזו את יחידה. חלוקה ידועה בחמשת החלקים, שמתחילה בנפש, שהיא בעצם החומר. רוח, נשמה, חיה, את יחידה תעזבו, כי יחידה זה הנשמה המתייחדת בייחודך. יחידה ליחדך. נעזור, זו חלוקה בעצם שבה החיה זה אותיות. אותיות הנפש. אבל אני מתחיל בקודים שעוד בחלל אנחנו נמצאים בהם, נתחיל בקריאה. הנר. הנר. מעניין מאוד. נתחיל. נר השם, נשמע. אדם. הנר הוא נשמע, זה הפסוק. אבל נגיע לזה. וראו הדבר. הנה צריך להבין עניין אותיות. מה עניינם? רבה. הנה צריך להבין עניין אותיות. מה עניינם? מה? לא מוצאים? כי הנה צריך להבין עניין אותיות, מה עניינה. הוא מתחיל בעצם בביאור בסיסי בסיסי, כיצד נוצרים האותיות של הדיבור. בהיגיון הייתי אומר, לפני שנקרא, אני רק רוצה להסביר למה הקריאה באה להפוך את ההיגיון, הייתי אומר שהדיבור, ככה בדרך כלל אנחנו מסבירים, הוא כלי חיצוני של מחשבות פנימיות שבאות ידי ביטוי בדיבור. כלומר, הדיבור הוא בעצם בסך הכל איזשהו כלי. הוא כלי חיצוני. וטענתו של התניה היא שכשנעמיק נגלה שהפוך. במהות כוח הדיבור מושרש עמוק 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 באדם, בנפש, בפנים, הרבה למעלה מהשכל והמידות. הפוך. כלומר, הדיבור הוא לא רק כוח חיצוני, אלא הוא קשור עם הפנימיות של הנפש, שנמצאת הרבה למעלה מהשכל. ההפך, השכל הוא כבר גילוי. בסדר? הרבה למעלה מזה נמצא הדיבור. כלומר, זה בא לידי ביטוי, הקופסאות שאמרת אולי, זה בא לידי ביטוי בחוץ, הפוך. אבל זה מתחיל משם. כמו בשקופרת, כשאתה מכניס דבר ראשון, הוא יוצא אחרון. בסדר? עכשיו, האותיות, הדיבור הוא בעצם בהפך ממה שאתה חושב. בדוגמה קטנטנה שאדמור הרשב מדבר עליה, אני יכול לפעמים להעביר משהו, שאני חושב עליו מחשבות אינסופיות, ואני מעביר אותו, ובמעבר כמובן אני מצמצם אותו במיליון צמצומים, כי אני מעביר אותו למישהו שלא מבין מה אני רוצה לקיים שלו. אני מעביר אותו, ותוך כדי שיעור שאני מעביר אותו, הרעיון עולה פי מיליון גבוה יותר. אצלי. כי הדיבור מחזיר אותי למקור של הדברים, הרבה יותר ממה שהחשיבה עשתה. אגב, זה קורה גם ברגש. אני יכול לכעוס. כשאני מבטא את הכעס, אני כועס פי עשר. מכירים את זה? כלומר, כשהחלטתי שאני הולך לכעוס עליך, החלטתי, אני הולך לתת לך איזה שתיים, שלוש מילים ככה מרכזיות, יהיה מצוין. בחרתי אותה. המילה הראשונה, זה עלה אצלי בפומפה, לזה שזה הולך להיות 30 מילים, בשנייה ל-90, ובשלישית זה הפך לנאום. לכאורה, ההוצאה הייתה אמורה לצמצם, אבל ההוצאה פיתחה. למקור. כמו בדיבור. עכשיו הוא מתחיל. בסדר? רק לא. כי הנה האותיות. נכון, נכון? הפתיחה של נכון? אגב, בראשית חוכמה כתוב שכשאדם כועס, כשהכעס משתלט עליו, מה יעשה? ישתוק. ישתוק. ישתה מים קרים, אגב, אתה יודע למה ישתה מים קרים? כי זו הדרך היחידה להשתיק מרוקאית. וביאור הדבר, הנה צריך להבין עניין אותיות מה העניין. הנה האותיות נחלקות במבטא, פרק הקרוב הוא עיון באותיות. הנה האותיות נחלקות במבטא על ידי חמש מוצאות הפה. פתיחת הדברים שלו בשאלה, הרי בעצם המחשבה מביאה לדיבור, והדיבור, ההיגיון הוא הפוך. והוא מתחיל את זה מהצד הזה. הנה האותיות נחלקות במבטא על ידי חמש מוצאות הפה. כולנו יודעים את זה. חמשת מוצאות הפה. א', ח', ה', עין, מהגרון. נכון? נעשה את החלוקה, זוכרים? א', ה', א', ה'. כל זה בא מהגרון. ויש אותיות נוספות, רבות. אצל האשכנזים כל אותיות רבות. דתלנה, בסדר? אז דה, תה, לה, נה, תה. זה הכל לשון. צריך את הלשון, בסדר? יש אותיות שצריכות את השיניים. הן צריכות את השיניים, יש את האותיות שצריכות את החך, את החך, כ, כ, ל, בסדר? הג' י' כ' ק', לכל האלף ב' יש את חמשת מוצאות הפה. חמשת מוצאות הפה זה הלשון, הגרון, נתחיל מהגרון, א' ח' ה' עין, הגרון, לכן ה' שהיא הכי 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 ראשונית היא את הכלילה דלית במשאשה, נכון? היא בלי כלום. וככל שזה הולך ונהיה כאילו משוכלל יותר, זה בעצם מתחכך באחד ממוצאות הפה מחמשת המוצאות. בסדר? גרון, לשון, שיניים, חך, שפתיים. מצוין. קינה האותיות נחלקות במבטא על ידי חמש מוצאות הפה, א', ח', ה', עין, מהגרון וכו'. הנה, למרות שאני אומר שזה מתחלק דרך חמש מוצאות הפה, אני לא יכול להשוות את זה למשל לתווים או לקלידים או למיתרים של כינור. כלומר זה מיתרים. יש מיתרים שבאים דרך הגרון, יש מיתרים שמוצאים את הכל דרך הכינור. יש מיתרים, 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 אני לא יכול להשוות. והנה, אין המוצאות כלי המבטא, אתה רואה? על התחלה, כן, כן. שוב, שוב. הנה, אין המוצאות כלי המבטא דומים לכינור, שהוא כלי הניגון. אל תשווה. אל תהפוך עכשיו את הנפש לעומק של הצלילים, והמיתרים הם סך הכל ביטוי טכני, מקסימום, מחליפים, מכוונים. והנה אין המוצאות כלי המבטא דומים לכינור שהוא כלי הניגון. אנחנו מהדברים האלה נגיע אגב בסוף למעלת הדיבור. מה זה דיבור? מה ערך הדיבור? מה קורה כשמדברים לא נכון? דיבור הוא פה, הוא לא פה בכלל. הוא מעל המחשבה, הוא מעל הכל. זה את. והנה אין המוצאות כלי המבטא דומים לכינור שהוא כלי הניגון, שבנגן המנגן עליו מוציא קול, שהקול ההוא בא מן תנועת הכינור שמוציא את הקול. מאיפה בא הקול? מהתנועה שאני עושה על המיתר. אם לא הייתי עושה תנועה במיתר, לא היה יוצא הקול. שאין כן האותיות אינן באות מחמת תנועות כלי המבטא שהן חמש מוצאות הפה. האותיות לא נוצרות לא נוצרות מהחך ומהגרון. זאת תהיה טעות להגיד שהאות א והאות ב נוצרו זאת מהגרון וזאת מהשפתיים, ואחרי שהפעלתי את הגרון ואת השפתיים, למדתי להגיד אבא. כלומר, למדתי להפעיל את הגרון, התאמנתי, עשיתי הרבה פעמים, אחרי זה למדתי להפעיל את השפתיים, עשיתי ואז יצא לי אבא. זאת תהיה טעות. כל אחד מבין את זה בתחושה. למה? הוא ממשיך. שהרי מעליהן ומעצמן יוצאות תנועות האותיות. כלומר, אתה לא מתאמן על הגרון ועל השפתיים, ואז התאמנת על א ובא, ועכשיו ככל שאתה מאומן יותר, יצא לך מוזיקה יותר טובה. אלא זה יוצא מהגרון ומהשפתיים אינסטינקט. לא עברת שום אימון. זה מפה. זה מהרצון. בדיוק, אתה רוצה להגיד אבא. עכשיו אתה משתמש בחך ובגרון, ומבחוץ זה נראה כמו מימים של כינור. אני לא למדתי את האב ואת הבא. אתה מלמד ילד לעשות א-א-א עם הגרון ואז יצא לו אבא? או שאתה אומר לו הרבה פעמים אבא? לא, לתינוק אתה לא עושה. כן, מה זה? ודאי. הוא רוצה להגיד מושג. זה לא שתינוק שיתאמן הרבה על אותיות שפתיות ואותיות גרוניות יבין יותר את מושגי האבא והשיניים. כנר. מה יהיה ההבדל בין כנר שמוציא יצירה טובה לכנר שמוציא יצירה לא טובה? אני מת לנגן רעיון נפלא עכשיו של סבתא של מוצר. אבל אם אני לא אעשה 50,000 פעם באותיות, לא יצא לי. עכשיו, מה ההבדל בין כנר שיודע לעשות את זה טוב לכנר שיודע לעשות את זה לא טוב? כמה הוא מתאמן? עכשיו, כמה הנשומה שלו מוציאה את זה, ודאי, זה הבסיס של הכל. אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי שיש לו, האותיות עצמן, אם אני לא יודע את התווים, אני לא אצליח להוציא את זה. הוא ממשיך להסביר את זה. ומעצמן יוצא את הצלילים. הצלילים, לא התווים, הצלילים. נכון. נכון, אנחנו מדברים על הצלילים. ומעצמן יוצאות תנועות האותיות. בלי שום הכנה וכוונה מכוונת באדם להניע הלשון. גם בילד. כשילד רוצה לכעוס שנגעו לו בדלת, אז הוא מתכוון עכשיו להניע את הלשון לד, ואז הוא חושב מאיפה יוצא הל, ואז הוא רוצה, הדלת מעניינת אותו. וכוונה מכוונת באדם להניע הלשון לאותיות דטלנת או השפתיים לאותיות בומה. הלשון זה האותיות האלה, והשפתיים זה אותיות ב-ב-ב-ב. אלא אדרבה, האותיות, בסדר? אדרבה, האותיות מניעות את הלשון, ולא הלשון את האותיות. אני מלמד ילד בספרים דלת, והאותיות שהוא יראה יגרמו לו להניע את הלשון להוציא ד. אני לא מלמד ילד דו, והאותיות יגרמו לו להוציא. ילד שומע מוזיקה 20 שעות ביממה. זה לא גורם לו לדעת דו רמי פסול אסי, אם אני לא אלמד אותו דו רמי פסול אסי. אני חייב ללמד אותו את הטרימה. אני חייב ללמד אותו איך מוציאים צלילים. איך מפעילים. חייב ללמד אותו. אני לא מלמד אותו איך מוציאים אותיות. אני מלמד אותו את צורת האותיות, והוא יודע לבד להוציא אותם מהגרון ומהחך, ומהלשון ומהשפתיים. בדיוק הפוך. הוא מעולם לא עבר קורס, פה כן, בתווים. מעולם, הוא לא עבר אף פעם קורס, בדו רמי פסול, בדת לנה, בבומה. יפה. השומע הזה שייך למקום אחר, לא למקום הטכני, אלא למקום אחר שאותו הוא הולך לברר לאט לאט. לאט לאט אנחנו הולכים, מצוין, את קוראת איזה שמיעה, זה לא פה. הוא שומע את זה. הוא גם שמע הרבה פעמים את צלילי המוזיקה. והוא לא, שנייה אחת, והוא לא יודע עכשיו, שימי לו כינור מגיל 10. כי הוא למד את זה. שימי כינור אצל ילד. הוא יודע את הדור עם יפסו לא שיא? הוא יוציא צלילים נפלאים. מה? השיר ודאי, זה דבר אחר לגמרי. זה לא מוצאות הפה.
אולי אני
אגיד
ועכשיו אני
עושה
דולם כזה
אחר, אבל השיר זה מישהו. זה דע, ממקום לגמרי אחר, לא על זה מדברים. זה ממקום לגמרי אחר.
ילד עושה רע. ילד, אני רואה את שאולי בן אפרעו בשביל. משהו, גדה בדה בנה, כל היום עושה רע. יש לו כמו שעושים חזרה לפני קונצרט, זה מלא רעש, הוא לא מנתב את זה עדיין עם הדיוק הזה.
נכון.
הוא צריך כל העבור בחשבה.
נכון. אותיות, בוא נתרכז, אנחנו אחרת לא מגיע, זה התחלה של היסוד. אותיות בשונה ממיתרים, מנימים, אותיות בשונה מהנימים, הם אומנם כאילו הדרך של ההוצאה החיצונית, אבל לא עוסקים בהוצאה החיצונית, בסדר? ביציאה החיצונית של הדברים, ואז לומדים את התוכן, אלא הפוך. התוכן נותן לדברים האלה לצאת, בלי שאני מסביר על דתלנה. לך לאדם שלא נמצא עכשיו במאמרי אדמור הזקן, ותגיד לו דתלנה, תבוא מה פה, יחשב את המשוגע. הוא אף פעם בחיים לא עשה את החשבונות האלה. לך לאדם שמנגן דקה, שאל אותו אם הוא יודע מה זה דו רה מי פה סול לה סי, הוא יודע את הסולמות, הוא ייעלב מהשאלה. זו החלוקה. חלוקה מאוד פשוטה, כלומר, בשביל מה אנחנו דנים בה. היא מאוד מאוד פשוטה. כלומר, אין נגן שלא דן לעצמו, שלא רואה לעצמו את התווים ואת הסולמות, לא יכול להיות. זה לא רציני בכלל. לא יכול להיות. ואין אדם שפוי שכל הזמן מבדל לעצמו אם זה דתלנת בומה ששמע על זה כמעט. רק כל מיני מוזרים שלומדים לשון או אדמור הזקן. כל הזמן. בסדר? והאותיות מצד עצמן, עד כאן בעצם מה שהוא אמר, נלך לשלבים. עד כאן מה שהוא אמר, מיכל קרא לזה, זה השמיעה. אני הייתי משתמש עכשיו במילה המחשבה. אותו דבר. אני חושב דלת, וזה יוצא דרך השפתיים והחך והגרון. לא אני חושב גרון, חך, שפתיים, אני חושב דורי מי, וזה יוצא, אלא אני חושב דלת, וזה יוצא דרך ה... מצויה. אגב, ככל שמוזיקאי הוא נשמתי יותר וגדול יותר, באמת אתה רואה שמה שהוא מוציא זה מהפנים. לא בטוח, אני לא יודע מה היה שם ספציפי. אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם מדכא. אבל זה נושא אחר. יש בזה. אבל עכשיו עוברים לשלב הבא. עד כאן האותיות הן בעצם מצד המחשבה. זאת אומרת, לא המחשבה, זה חידוש גדול, וזה פתחנו את הכל. שלב א', הוא, אנחנו תמיד אומרים, מחשבה מביאה לדיבור. ועכשיו בא אדמור הזקן ואומר, חבר'ה, מבחינה מסוימת זה בדיוק כפור. הדיבור לא בא ממשהו פיזי, אלא הוא פקד על הפיזיות להוציא אותו. הוא פקד על מוצאות הפה שזה יצא. הוא לא עסק במוצאות הפה, כלומר מצד אחד הוא מצומצם כי הוא יוצא באותיות, אבל מצד שני בדיוק הפוך, הוא לא יוצא באותיות, אלא הוא המחשבה עצמה, וכששאלת את עצמך מקודם, איך יכול להיות לפעמים שהמחשבה הזאת, כשהיא מצטמצמת, היא לא רק לא מצמצמת, אלא היא מפתחת עוד משהו שתוך כדי דיבור עלה לי, ולפני שהדיבור לא היה דרך מחשבה על המוצאות שלו, אלא המוצאות שרתו את הדיבור שהוא במחשבה. אבל עכשיו הוא מגיע לשלב השני. והאותיות מצד עצמן, והאותיות מצד עצמן, תראו בפנים, הן מושרשות בנפש עצמה. כלומר, עד עכשיו מה שיצא זה תחילת ההוויה של האותיות, הבנתי שזה במחשבתו של האדם. מיכל אמרה בשמיעה, במחשבה. עכשיו אומר התניה, זה נכון. אבל מקורן של האותיות הוא בנפש עצמה. כלומר, שורש האותיות הוא בנפש. כאן צריך להבין טוב. אין הכוונה לאותיות שבהם אנחנו מדברים בפועל. התניה משתמש בביטוי מה שמדברים כלשון עם ועם. אלא לסוד של ההתגלות של האותיות, יש ביטוי באור תורה שכתוב בו הנפש מלאה אותיות. ביטוי מדהים. הנפש מלאה אותיות. שורש האותיות האלה, שורש האותיות האלה, הוא עוד הרבה הרבה יותר גבוה מהמחשבה. הוא שייך לנפש בעצמה. נכון. לקוצו של יהוד, למעל כל ההוויה. הוא לכתר. הוא שייך למקור של הכל. שורש האותיות והאותיות מצד עצמן הן מושרשות בנפש עצמה. והנפש היא המוציאה אותן מההיעלם אל הגילוי. עכשיו צריך להבין, האותיות מצד עצמן, יהיה טוב להשתמש בביטוי במקום מצד עצמן, השורש. מצד שורשם. שורש הוא משהו שלא בא לידי גילוי. אני רואה עץ, אני לא רואה את השורש שלו. אני אומר, העץ מופיע באלף, בית, גימל, דל. ואז אני אומר לך, מותק, העץ זה לא הרבה עלים שהתרכזו לגזע. זה גזע שהופיע בהרבה עלים. תבין ילד, זה לא שחיברו הרבה עלים. כשהייתי ילד חשבתי שחיברו הרבה עלים, ונהיה עץ. ואז אני מבין לו, הפוך. אבל את זה אני עדיין יכול להבין בגילוי. המחשבה זה הגזע, והאותיות זה העלים, והפרחים, והפירות, וכו'. אוקיי, יפה. עכשיו באים ואומרים לי, אדוני, הבנת? זהו שלא. כל מה שהבנת, החזיר את העלים למחשבה. אבל בעצם זה לא המחשבה. המחשבה זה מאוחר מאוד. הנפש מלאה אותיות. במילים אחרות, ישנן שתי מדרגות ביצירה של אותיות. אותיות מתהוות בשתי רמות. עוד מעט תשמעו משהו מוכר. חומר בצורה. יש אותיות בפועל. איך האותיות יוצאות בפועל? לא קודם התווים ואחרי זה המחשבה, אלא מחשבה, חוכמה, ומשם מופיע דיבור. יפה מאוד. אני חושב דלת ומדבר דלת לשונית, למד שפתית ותף כך. ולא הפוך. אני חושב דלת, אבל אני לא חושב דלת, אלא אני חושב דלת למטה. אני חושב דלת. אני חושב דלת. אני באמת חושב דלת. שמעתי דלת הרבה פעמים. אני חושב דלת. ודלת של המחשבה יוצא באותיות. זה נקרא חומר האותיות. זה האותיות בפועל. במקום אותיות יהיה לכם יותר קל אם תשתמשו במילה איתותים. זה האיתות. טוק, 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 טוק. אני חושב דלת ומאותת אותו. דרך הווינקר הזה, הווינקר הזה, הווינקר הזה והווינקר הזה. נכון. עכשיו יש את הצורה של האותיות ולא את החומר. מה זה הצורה של האותיות? אנחנו לאט לאט ננסה להבין את זה. את הרוחניות של האותיות, את החלק הרוחני, את הציור של האותיות. זה לא מובן לנו, כמו שבהתחלה לא היה מובן לנו מה שרצינו עם חפץ. איך אמרנו שכל דבר בעולם הוא חומר וצורה? וכשאנחנו אומרים שהוא חומר וצורה, אנחנו מתכוונים להגיד יש פה שני דברים סותרים. החומר הוא החפץ. חפץ במובן של thing. סגול, סגול, חפץ. ובזה שהוא חפץ, כוח המשיכה מושך אותו למטה. וזה שהוא חפץ, הוא סבור שהוא נפרד בפני עצמו. ובתוך החפץ יש חפץ. סרס אגוד. ווילינג. בתוך החפץ יש את ההתנגדות לחפץ. או את הכמיהה של החפץ למקום. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פירוש. בראשית. כלומר, בחוכמה. במאמר הראשון. ראשית חוכמה. בראשית מתרגם ירושלמי דיונתן. בחוכמתה. ברא. כלומר, הוא עשה סדר של השתלשלות. והיווה מאין יש. עכשיו נוצרו חומרים שקוראים להם בהמשך שמיים וארץ. שי, 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 שי! עכשיו נוצרו חומרים שקוראים להם שמיים וארץ. החומר הזה, החומר הזה, נקרא חלל פנוי. החומר הזה הוא חפץ. החומר הזה הפך להיות לחומר בפני עצמו. הוא חומר שאיתו עוד מעט יעשו פלסטלינה. אלוקים לוקח את החומר שמתאים להיות שמיים, עושה את הרקיע וקורא לו שמיים. מי עושה את כל זה? אלוקים. המצמצם. הבורא. המשלשל את הכל דרך סדר ההשתלשלות. ואז כשמסתיימת הבריאה של שישה הימים, כלומר, ששת המידות, שישה הכלים, ששת הצמצומים, מגיע הפסוק, ויחולו השמיים והארץ. ויחולו, אמר לנו התניא, אין הכוונה ויסתיימו. כי זה כבר כתוב בויחל אלוקים. ויחולו, עכשיו דרך סדר ההשתלשלות הזה בתוך תוכו, כיוון שהכל נברא חומר וצורה, השמיים והארץ יש בהם את כלות הנפש למקום. כל מה שנברא פה, כל צבעם, הוא חפץ, חפץ. הוא בריאה, בסדר? משתוקקת למקום. הוא יש מאין, שמתחת לכל הקליפות צועק, אין עוד מלבדו. הוא יש כמו התיבה שסגורה בכופר. יודעים מה זה תיבה שסגורה בכופר? זה כופר. יודעים מה זה כופר? הוא כופר. כופר זה תיבה סגורה בכופר. ובתוך התיבה הסגורה בכופר היא כל כך סגורה, כי ככל שהיא סגורה יותר יש שם יותר עוצמה של צעקת אין עוד מלבדו, שכל כך יראה מלהיבלה באין סוף, שעושה את הסוף הרבה יותר חזק. מה שכל ירים אצלנו במגדל שופון ינס. זה יפה מאוד. זה יפה מאוד. זה הזפת. שבה, זה הזיוף שבעצם אני סוגר בו את הזפת. שבה אני סוגר את הכל. יפה מאוד. האם זה סוגר או פותח? אבל לא כולם בזה. האם זה סוגר או פותח? בדיוק אותו דבר. המערה המערב. נכון. אבל זה היה שיעור שני. אז אני רוצה... זה החשש שלו. בוודאי. בוודאי. יש בפירוש מדהים של התניא באחד המקומות, שבו הוא אומר, אני... לא, מה פרעה חושב? שכאן הוא מנער את השיבר, ודאי. ברור. עכשיו כל אחד פרעה. אתה לא צריך את מלך מצרים בשביל פרעה. כאן יש לי שליטה עדיין. בכלות הנפש אני מאבד שליטה. מה שאתה שואל, זה מה ששואל היום אדם במצב שהוא חולה. זאת אומרת, מה קורה לילד אנורקסי? שאומר, לא רוצה לאכול, לא רוצה כלום. הוא אומר, אני רוצה לצאת איתו. לא רוצה, מה יש לי פה? עכשיו אתה יוצא ממנו ואתה אומר, רגע, רגע, הוא צודק. ואז אתה עושה מיד סוויץ' ואומר, מה זה הוא צודק? מה זה פה? פילוסופיה? זה הילד שלי. אני אסביר לו שהוא טועה. זה רצון להגיע לשליטה. זה דרך הטיפול גם. זה יסוד אדיר. עכשיו חזרה לאותיות. כל אות שיוצאת ממני, האדם נקרא המדבר. כל אות שיוצאת ממני, היא בעצם חומר וצורה. גם בחומר שלה, לא להתבלבל, היא לא מימין של כינור, שעושים פדגדדדדדדד, אלא היא המחשבה שמעל הכל, כמו שאמרתי שבראשית זה המחשבה הראשונה. כשאני תיארתי שהעולם הוא חומר, אני מזמין אותך, אדוני, כבוד המומחה, לברוא חומר של יתוש אחד. מה שנקרא, כשתצליח, תצלצל. זה לא שכשאמרתי חומר התכוונתי, זה לומדים בכיתה ב' עושים דו. חומר התכוונתי, זה יש מאין. זה מהמחשבה. זה מהחוכמה. זה האדם לא יכול לעשות בכלל. אבל המופלא שבתוך החומר הזה יש את הצורה. בעומק הוא קרא לזה ברא במידת הדין ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. שיתף יו"ד כו"ד כ"ה באלוקים. זה שיתוף השם אותו. עכשיו הוא אומר הדבר הזה קיים וקשה לקלוט את זה. באותיות. מצד אחד האות היא האות בפועל, כלומר מחשבה שיוצאת בדיבור, אבל בשורש, ברוך מיהו, היא שייכת לנפש עצמה, והנפש עצמה זה מעל המחשבה. הנפש עצמה, לא המחשבה, עצם הנפש של האדם. לכן אמרנו מקודם שלמשל כשאדם כועס, בדיבור, הדיבור מעורר את הנפש. הוא כאילו גם משתלט הפעם לא רק על המילים, אני לא רציתי להגיד יותר, אבל יצא לי, הוא גם משתלט על המחשבות. הוא חוזר לנפש. שני הכיוונים. קורה לי שאני מדבר דברים, ואני פתאום חושב דברים שלא חשבתי, וקורה מעט מאוד פעמים שפתאום אתה רועד, ולא חושב דברים שלא חשבתי. אלא הנפש פתאום מגיעה לפסגות שהיא לא הייתה בכלל לפני. הרוחניות שלך. הצורה משתנה. הצורה משתנה. כן, אבל זה דבר קיים. זה דבר קיים. אמרו לי, אני ראיתי פעם אחת ואז הסבירו לי. חסידים, חבניקים מספרים את זה. ראיתי. מי שיסתכל שם בטלוויזיה, כן? כשהרבי היה אומר מאמרים, יש שיחות ויש מיימרים, זה מאמר. מיימר זה דברים שמגיעים לפסגות עליונות מאוד. תסתכלו טוב בווידאוים, בהתוועדויות, כשהרבי אומר מאמר, לא יודעים תמיד, אבל הוא מחזיק איזה נמחתה כל הזמן, הוא לא מתחיל לי להחזיק את זה. הוא עושה ככה לפני. וההסבר הוא פשוט לא, שלא יגיע ל... הוא חשב שהוא מאבד פה שהוא שליטה. כן? מעניין מאוד. שלא יהיה לו קלויס. שלא קלויס לא... כן. קלויס, קלות הנפש.
יכול להיות שמה שהאדם, הדבר היחיד שהאדם יכול לברוק במציאות, במציאות במחשבה מודעת מציאות. הדבר היחיד שהאדם יכול לברוק בעולם הזה, כן, באמת, במציאות. מורה, תחשוב, לא, אתה מורה מציאות. אנחנו בוראים באמת מציאות ברורה וטובה, וזה המחשבות שלנו. זה דבר היחיד בעולם שאולי אדם יכול לברוק, באמת בשניים.
אדם הוא נדע להגיע על זה שהמציאות
תקצת. בדיוק.
לא יודע, אני שואל, אני לא יודע.
שומע מה אלדד אומר לך? אלדד אומר שהמציאות, בסופו של דבר, היא הבל, היא פיקציה. כלומר, מה שבעצם יש זה מודעות. אז יהיה עגום שבסופו של דבר מה שאדם ברא זה את ה... אבל שנייה, דקה. זהו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. עכשיו זה פילט לב. אנחנו נקרא מפה עד הסוף, את החלקים שלא הבנו עד הסוף אנחנו נראה מחר. זהו שכתוב היהי האדם לנפש חיה. ותרגם אונקלוס, ויהי האדם לנפש חיה, והבת באדם לרוח ממללה. שבחינת האותיות, הן בבחינת חיה. ויהי האדם לנפש חיה, נפש רוח, נשמה, חיה. ויהי האדם לנפש חיה, שהחיות של האדם מופיעה כאשר האותיות באות. לכן מתרגם אונקלוס, לא תוצא הארץ נפש חיה שהיה אצל החיות, תוצא הארץ נפש חיה מתורגם באונקלוס, נפשה חייתה, אלא ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. למדנו שם בפסוק, מי שחושב שאונקלוס אמר שם איזה דרוש לא מבין פסוק. הפסוק אומר כך, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, במה זה שונה מהחיות? נסתכל בפסוק עצמו, לא במילים נפש חיה, נסתכל בפסוק, איך כתוב אצל החיות? תוצא הארץ, נו, נפש חיה. אז הנפש החיה של החיה באה מאיפה? מהארץ. והנפש החיה של האדם באה ממה? לא רק מהנפיחה, תמיד אוהבים את הנפיחה. ממה היא באה? מהשילוב של האפר והנפיחה שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אילו היה כתוב תוצא הארץ מעטפת אפר, ותוצא הארץ מעטפת אפר, ויקחי האלוקים ויפח במעטפת נשמת חיים. הייתי אומר, יש כאן סוס כמו כל הסוסים, כמו שתמיד אוהבים להגיד לעצמנו מוסריים. אתה בהמה, רק הנשמה שלך זה החלק. בפסוק הזה כתוב שטויות. שטויות. הבל, אבלים, חס וחלילה. בפסוק הזה כתוב שהשם אלוקים יתר מעטפת מן האדמה. לא תוצא הארץ. אתם מבינים מה כתוב פה? ולתוך המעטפת, בכל אצבע, בכל מוצא גרון, בדרצור, בבומף ובזה, שהשם אלוקים יצר. השם אלוקים. לא אלוקים. לא הצמצום של אלוקים. השם אלוקים יצר את הדור והפר, ובתוך היצירה הזאת, הוא נפח, לא יצר, אלא נפח באפיו נשמת חיים. אז יש כאן יצירה. של השם אלוקים, אין כאן שום פעולה שהטבע מוציא. זה שונה מכל הברואים. יצירה של השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. נפיחה, אומן דנפח, נו, מדילי נפח. נפיחה של אין סוף בתוך החומר הזה. כלומר, גם החומר שונה מכל החומרים האחרים. זה נכון שהאדם הוא בעצם חומר, הוא בעל חיים, אבל החומר נוצר לגמרי אחרת. והנפיחה היא נופחה בתוך החומר שנוצר מהשם אלוקים, והיא האדם לנפש חיה. כלומר, מה זה נפש חיה? נפש חיה זה אפר שנוצר על ידי השם אלוקים ונשמת חיים שנופחה בתוכו. ואז מה זה? דיבור, רוח, נפש חיה, נפש רוח, נשמה חיה. רוח ממללה. הרוח מתארת את החלק הראשון, את האפר מן האדמה. והממללה מתאר את החיה. נפש חיה, אונקלוס, רוח, ממללה. נפש, חיה, רוח, ממללה. אתה תשמעו, זה גבל. זאת אומרת, יש כאן לדיבור שלי שני חלקים. חומר האותיות, שבא מהמחשבה, שהוא הכי גבוה שיש מכל מה שיש, הוא לא נביחות, הוא לא שריקות של הציפורים של היום החמישי, הוא לא פעייה של הפרות והעיזים, הוא בחומר שלו בא מהמחשבה, חוכמה ומחשבה היינו הך, ומעליו למעלה למעלה מזה יש ממללה. יש חיה. זה לא רק מבטא את המחשבה וממנה זה בא. זה הנפש עצמה בשורש. זה הרוחניות עצמה. השורש הוא למעלה מכל המחשבה. זה תלמנו דמותינו. כמו שכשהקודש ברוך הוא בורא, הוא מדבר כביכול מהמחשבה, מבשריח איזה אלוה, זה דבר מדהים, וחפץ מהכתר, מהלמעלה, מהעתיק, כך גם אני האדם, מדבר מהמחשבה, כי אני לא מדבר מהאדמה, כמו הבהמה שנוצרה מהאדמה. אני מדבר מויצר השם אלוקים, את האדם אפר מן האדמה. ואני בעצם מדבר מויפח באפיו נשמת חיים. אגב, מלמעלה. אגב, איפה הוא נפח נשמת חיים? לא בליבו. אלא באפיו. כאן. במדבר. מה שהיום כולנו יודעים. שגזע הנשימה שבמוח, כאן, באף, כאן נמצא האדם בעצם. בסדר? אני קורא רגע את השורות בהם עומד, ונמשיך אחרי זה. וזהו שכתוב, היה האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס לרוח ממללה. שבחינת האותיות הן בבחינת חיה. כי יש באדם נפש, רוח, נשמה, חיה. נפש, עכשיו זה קריאה, אנחנו נסביר את זה בעזרת השם אחרי זה. נפש הוא בחינת אותיות, מחשבה ודיבור. אני מתייחס ענה למה שאת שואלת. נפש הוא בחינת אותיות, מחשבה ודיבור. נפש זה המדרגה התחתונה שבנפש, זו שבאה לידי ביטוי בגילוי של המחשבה והדיבור, בסדר? ואז זה חומר האותיות, מה שבני אדם מדברים. קוראים לזה טייבל או קוראים לזה שולחן. ורוח הוא הבל הלב. רוח הוא הבל הלב. הרוח זה למעלה מבחינת הנפש. והוא ההבל של הלב. מה זה? כלומר, האותיות נוצרות, בסדר? על ידי הרוח. האותיות נוצרות על ידי הרוח. אנחנו נחזור לכל הפסקה הזאת. זה מקביל אגב לעשייה, יצירה, בריאה ועצילות. נפש, רוח, נשמה, חיה, מקביל. לעשייה, בריאה, יצירה, בריאה ואצילות, והיחידה זה הלמעלה, יחידה ליחדה. בסדר? אנחנו נגיע לכל. ורוח הוא הבל הלב, אני בינתיים פשוט בגלל הזמן של התפילה ממש רק קורא את זה ואומר. ורוח הוא הבל הלב, כלומר בעצם מהלב, כאילו כתוב כך, עולה איזה הבל, רוח, רוח זה הבל. מהלב עולה רוח, וממנו מתהווה הקול, קול בקוף, הוויס. כשהקול הזה פוגע באחד ממוצאות הפה, יוצא ד. ת. שהוא, בדיוק, אבל זה איך שעלה. שהוא קול, בקוף, כלול מאש רוח ומים כנודע. מה חסר פה מהיסודות? אפר, בדיוק. בנפש זה עוד האפר. ברוח זה כבר לא יסוד האפר, אלא היסוד שעכשיו כלול מהחלקים הרוחניים יותר מהאפר. אש, רוח, מים. החלקים הנעים, נכון. החלקים הנעים, לא האפר. הלאה. ורוח הוא אבל הלב שהוא כל כלול מאש, רוח ומים וכנודה. ונשמה, נשמה, היא בחינת השגת השכל. מה שאנחנו קוראים המוחים. זה למעלה מהנפש. שזה הדיבור עצמו. ולמעלה מהרוח, שזה היסודות הגבוהים יותר, שבעצם בהם האדם מוציא את הלב. עכשיו זה כבר נשמה היא בחינת השכל, ונשמת שדי תבינם, פסוק מדהים באיוב, שבו מה שמבין, מה שיוצא, מה שמובן מדברי הבינה נקראת נשמת. שדאי באדם, וחיה מבחינת חוכמה, שהיא מעל, נו, מה שאמרנו הרגע? הבינה. חיה היא בחינת חוכמה. והיינו מקור החוכמה שלמעלה מן ההשגה. כוח מה? ושם הוא שורש האותיות, אלא שכבען בפה. נעוץ סופן בתחילתן. כמו כל הבריאה. לפעמים האדם סבור שהמקור של הדברים הוא פה למטה, רואים את זה פה, באדמה. כיוון שזה כל כך גבוה, אז אתה הגעת ואתה רואה את זה באדמה. אתה חושב שהיסוד של הש הוא כאן בשפתיים, הוא פה. ביסוד של הכל 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 הכל, ושם הוא שורש האותיו, אלא שכבען בפה, ולא שברעם שם בפה. כי בריאותם והתהוותם ושורשם הוא למעלה בבחינת חיה. ומשם נמשכו ונתחלקו לכפבית אותיות לדבר בם איש ואיש כלשונו. מה פה מדברים? כמו השם בחוכמה יסד ערב. נעוץ תחילתן וסופן. תמיד אנחנו אומרים, כשחם מאוד, אז לכאורה היה אמור להיות הרבה יותר חם כשאתה 100 מטר גובה, כי אתה יותר קרוב לשמש. אבל הרבה יותר חם כשאתה קרוב לאדמה. למה? כי שורשן הוא למעלה, ובאור חוזר זה בא לידי ביטוי פה. אז כשאנחנו שרים לילדים שלנו שהכלב נובח והחמור נוער והאדם מדבר, זהו שלא. כי החמור נוער, כי האפר החמורי שממנו נוצר החמור, נכון, ומנער, ועכשיו הוא מוציא את זה, בדיוק. ועכשיו זה יוצא, כמו הכינור. בסדר? כמו הדורמי. תגיד רגע, אל נחמור איזה משהו קצת יותר פנימי? יש, גם לי שאני עושה עם הכינות. אבל זה בא מהאפר, וכשהאדם מדבר, אז זה לא גרון בכלל מדבר. זה לא השפתיים. זה רוח ממללה. זה רוח ממללה. אני אגב תמיד כשקראתי, עד היום, כשקראתי רוח ממללה, עשיתי לעצמי עם הידיים, רוח ממללה. ואיך עכשיו עשה לנו התענים עם הידיים? רוח ונפש רוח ממללה. ממללה זה למעלה. ממללה זה החיה. לכן תרגם אונקלוס נפש. חיה, הוא צודק כל כך בפסוק, הוא קורא את הפסוק, נפש זה למטה מחיה. אז גם רוח זה למטה מי? ממעללה, אז למה תמיד חשבת שממעללה זה יותר? ושממעללה זה פחות? כי יש לך דיבור, זה כלום. ממעללה זה החיה, כי הוא מתרגם נפש חיה, רוח ממעללה. תרגום, התרגום, translation, הוא מתרגם נפש. equal רוח. נכון? הוא אומר, אל תחשוב שנפש כאן הכוונה היא זה לנפש המנומחה הבשר, אלא נפש equal רוח, כי גם בחומר הדיבור של האדם זה נפש, בשונה מהנעירה של החמור שמדבר מצד הגוף, סוצי הארץ נפש חיה, האדם מדבר מצד נפש שווה, אומר אונקלוס, רוח. הוא מה עושה אונקלוס בשתי מילים? נפש שווה רוח, לא נפש במובן הנמוך. וחיה שבאדם, בשונה מתוצא הארץ נפש חיה ששם פירושו נפשה חייתה, חיה פירושו למעלה מהרוח. מה למעלה מהרוח? חיה. כלומר, מעל נשמה, כמו שנפש זה הגוף שבא לידי יציאה דרך הרוח, כך חיה זה החיה שעוברת דרך הנשמה ואז יוצאת בחיה. צריך ללמוד את זה יותר ויותר ויותר. זה רוח ממלא. ויהי האדם לנפש חיה. ויהי האדם לנפש חיה. ואם האדם הוא לנפש חיה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני עכשיו אביא לו את כל החיות, והוא ייתן להם את השמות. כי הוא נפש חיה. הוא רוח ממלא. חומר והצורה של האותיות. הנפש מתארת את חומר האותיות, והחיה מתארת את צורה האותיות. כמו שיש חומר וצורה בכל ההוויה, יש בדיבור של האדם חומר וצורה. כי האדם הוא מבשרי יחזה אלוה. וכמו שהקודש ברוך הוא בורא בשני דברים, בדיבור ובחפץ, שבאים לידי ביטוי בדיבור, כך גם האדם יוצר בעולם הזה בדיבור ובצורה. כל האותיות שלו הם משהו שיוצא מחומר, נפש, ומצורה, נפש חיה. זה התחלה. הכל בא בשביל לנסות להבין את המושג, הכל בא בשביל להבין את המושג, איך נר מצווה הוא המקור לאור תורה. אנחנו בדרך עכשיו. אבל הכל בא כדי להבין שבעצם האותיות הן למעלה מהחוכמה. אז גם אותיות התורה הן למעלה מחוכמת התורה. ומה זה ספר תורה שנמצא פסול בו אות? אנחנו מדברים שדברים על אות. הרשב, אדמור הרשב שואל, למה חירש פטור מכל המצוות? הוא מדבר הכל. למה הוא פטור מכל המצוות? זה אומר כי הוא לא מדבר את הדיבור פה. המעבר הזה של, של חומר וצורת האותיות לא עוברת את זה. לא עוברת צורת האותיות. לכן זה בא לידי איתו בצורה לא נכונה של אותיות. כן, אבל זה לא יוצא. אבל זה לא יוצא, מצוות זה איך זה יוצא החוצה. כלומר זה יוצא פה, אבל לא, לא עובר את כל, לא עובר את כל המסלול. כדי שההלכה תוביל והולכה חשמלית, זה צריך לעבור את כל החוץ. טוב! אנחנו מזה נמשיך. אמרתי לכם בהתחלה, זה ממש התחלה, התחלה. היום זה ככה, כמה ימים שנכנסים לסוגיה גדולה גדולה שנקראת אותיות, ניכנס אליה לאט.